חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. הכותרת היא חוסר אונים. הנה הטקסט. כזאת תחושת חוסר אונים לוחשתי בחיים. כבר עברתי משברים, קרבות, אבדות וקשיים. אך תחושה קשה של חידלון רודפת אותי בזמן האחרון. מסביב יום עשר, אירועים מתרחשים חדים קטר. מדינה יקרה לא מוצאת את דרכה, מתנהלת כעיוור בחשיכה, בלי מצפון ובלי מצפן, כי 64 אומרים כן. ולי מאוד קשה לחזות לאן פנינו מועדות. כתב את הטקסט הזה אלוף המילואים דוד עברי, שיחגוג עוד מעט 90. אחד האייקונים האחרונים של תקומת ישראל, מפקד חיל האוויר לשעבר, מי שטס ונלחם על האורגנים, על המיסטרים, על המיראז'ים, לחם בכל מלחמות ישראל מאז מבצע קדש, היה גם ראש אגף המבצעים, סגן רמטכ"ל, שגריר בוושינגטון, מנכ"ל משרד הביטחון, ראש המועצה לביטחון לאומי. הניח כאן אבן, שתל כאן שתיל, שחל את בנו גיל, סרן גיל עברי, שהיה טייס F-16 ונהרג בתאונת אימונים. עברי כמעט לא מדבר, אף פעם, הוא איש מעשים, סולד ממילים, מלך האנדרסטייטמנט והניואנסים. את הטקסט למעלה מצאתי מתגולל ברשת, מצאתי, קראתי והקראתי גם לכם. זהו, אין פאנץ'.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. אתמול לפני הזריחה הפציץ חיל האוויר הרבה משגרי רקטות של חיזבאללה בלבנון. יש חילוקי דעות אם מתקפת המנע הזאת באמת סיכלה את כוונת חיזבאללה לפגוע בבסיסים אסטרטגיים בישראל, או שאת רוב העבודה עשו מערכות ההגנה שלנו שירתו את הכתב"מים בדרכם לצפון תל אביב. צה"ל הציג את המהלך כמתקפת מנע שמנעה ירי של מאות, אולי אלפי טילים, רקטות וכתב"מים. מסבירים לנו שרוב המטרות שלנו, אם לא כולן, היו בשטחים פתוחים בלבנון, ולכן אין כמעט הרוגים ופצועים בקרב מחבלי חיזבאללה, ואין תיעוד של אזרחים מהסביבה. רק הבועות האלה בשחור לבן שמתמזגות לאחר הפיצוץ, כפי שהן נקלטות במצלמות של המטוסים שלנו. אני שמח על כל פגיעה באויב הערבי, ויש לי שתי שאלות. המודיעין שנאסף לקראת המתקפה מרשים בהיקפו, אלפי מטרות. אינני מבין למה לא תוקפים כל משגר מיד עם גילויו. כך עשו 20 שנה בעזה, אגרו בנק מטרות לשימוש בסבב או במבצע הבא. היום כולם שואלים איך אפשרנו לחמאס להתעצם. זה נכון שבעתיים לגבי חיזבאללה. כבר ברור שמה שהבטיח יעלון שהרקטות של החמאס יחלידו במנהרות היה קשקוש. הרקטות של החיזבאללה. מה רצינו להשיג? זו השאלה השנייה. רק למנוע ירי על 8200 והמוסד? כי היום שוב נמשכת מלחמת ההתשה בצפון. וברור שמלחמת התשה הוא האינטרס של איראן וחיזבאללה. למה חזרנו אליה?
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
קורה?
שלום לך, שלום. באמת לא קורה הרבה, היו לי המון 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 נכדים אתמול והיום בבית, והיה כיף אמיתי. אבל על מה שאמרת על דוד עברי, אני מסכים בוודאי. זכיתי באמת להכיר אותו, אפילו קצת לעבוד איתו.
זכית? זה לא מילה.
זכיתי, אני מודע לזכות, אפילו זוכר מתי.
זה אתה מכיר את זה שהיו אומרים שאתה יודע אם הוא מוצבן, אם השפם הקטן שלו קצת רועד? הוא לא מרים את הקור, הוא לא יגיד לך מילה.
כן, כן, כן. אני חושב שההגדרה משרת ציבור, סיביל סרבנט, זה האיש, הוא הגדיר את עצמו כמשרת ציבור, בשביל זה הוא שם. זכיתי להכיר אותו באמת בתקופה שנקראה בקודים הצבאיים נשל הנחש, כשמשום מה מישהו אסף מודיעין והחליט שסדאם חוסיין הולך לתקוף אותנו בנשק כימי או ביולוגי או שניהם. לבחור.
איזה אסף מודיעין? לא ידענו כלום.
וגילינו שאין לנו מסכות ושאף אחד בעולם אין לו מסכות בשבילנו, וישבנו באמת ימים ולילות
במשרד הביטחון. כן. לצלצל. אבל אתה רגע, אתה היית הקרפר?
כן, לצלצל.
אז אתה היית גם אחראי על זה.
לא, עוד לא הייתי קרפר, עוד לא, לא, זה 90 אחת, עוד לא הייתי קרפר בכלל, בכלל. אבל ישבתי שם והתקשרתי לכל מקום בעולם, מישהו, קוששנו מסכות, וקצת הכרתי אותו שם,
בנאדם נפלא באמת. היית פרפר. כן, תשמע, מה אני אגיד לך, זה קורה מדי פעם, היה את הקטע של איזושהי שפעת, עופות או חזירים או משהו שהיינו בטוחים שאנחנו הולכים כולנו למות לפני הקורונה.
כן.
והתברר שאין חיסונים ויש מצוקה, למי היה חיסונים? לגרמנים.
כן, לגרמנים היה גם
נתניהו, מסכות. שהיה ראש ממשלה לקנצלרית מרקל, ואמר לה לזכר 6 מיליונים, ממש הפציר בה על הקטע של המחויבות ההיסטורית, והגרמנים העבירו לנו חיסונים, שילמנו עליהם עוד תועפות. אחר כך התברר שכל השפעת הזו הייתה איזה ספין של חברת תרופות, שיצרה את
זה החיסונים. זה מין בג 2000 כזה.
כן, בדיוק, ולא, אבל עברית, שמע... באמת רב עלילות ראשוני חיל האוויר, הוא היה קורס טייס מספר 14, דוד שלי היה בקורס טייס 8, הם היו חברים מאוד טובים, ואתה יודע, כשלא היה כאן כלום, פשוט כלום, והוא לא דיבר על הבן שלו שנפל, הוא לא מתראיין, לא מותח ביקורת בחוץ, אתה יודע, מהסוג של פעם, חיים ישראלי כזה, אם זכית להכיר גם אותו, זה
כן,
דור
כן,
יועץ שרי הביטחון, תקופה אחרת אריה, תקופה אחרת, מה אני אגיד לך? אם כן. הוא מודאג, גם אני מודאג.
ומה שקראת היה בכתב יד.
כן.
צילום בטח. של דף בכתב יד עם מין מקמה כזאת, חרוזים לעצמו.
כשאבא שלי נפטר מצאנו 800 כאלה. הרבה יותר ארוכות ומנוקדות ומחורזות. חבל שלא כתב אחת גם עליך, כי הוא כתב על כל חברי הליכוד. טוב, נצא לחדשות ונחזור, נו, מה לעשות?
אחרי החדשות.
עורכים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחרי לשידור שקד וולפין, ואנחנו נתחיל עם אבי אשכנזי, נו מה, יש פה מלחמה, שלום אבי.
ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
יחסית, ואני עכשיו פותח פה לשטן, יום חלש.
תמיד אחרי שערה, ים קצת יותר רגוע, אתה יודע, אבל כן. זה לא אומר שלא תהיה שערה חדשה, ולא אומר שיש סחף בים, אז ממש בשעות האחרונות יש גם ירי לגליל המערבי, גם חיל האוויר תקף בלבנון, ואם אנחנו ככה מוסיפים את הבוקר, אז היה גם כדבם ששוגר לאזור מורדות הגולן, לעין גב ולקיבוץ קציר, באזור שם, בסופו של דבר הוא יורט על ידי מערכת ההגנה האווירית של ישראל, ועדיין ברור אם הוא שוגר מאזור סוריה או שחסה דרכו מלבנון מאזור מורדות הרדוב וחצה את כל רמת הגולן.
יש תחושה של סביעות רצון במערכת הביטחון מהתוצאות של אתמול?
לא בדיוק. מצד אחד ברמה הטקטית אומרים עשינו עבודה טובה, הורדנו 300 חימושים על קישורה של מאגרי נשק, על סוללות של טילים וכתבמים וכל מיני דברים כאלה, ופגענו והשמדנו כ-6,000 קנים, אבל מעבר לזה הם אומרים ששמעו, זה בסוף עניין טקטי, זה לא עניין אסטרטגי, זה לא שינה את התמונה, זה לא שהיום בבוקר קמו תושבי הצפון ויכולים לחזור לגליל ולחזור לבתיהם ולהתחיל לשקם את חייהם, ממש לא, אנחנו רחוקים משם.
זה נכון, אבי, בהמשך לשאלה של אריה, שקודם כל ראש הממשלה בחר את האופציה הכי, הכי דלה מבחינת הפעילות הצבאית, וגם בזמן, בשעות לפני התקיפה עצמה עוד הורידו מטרות כדי להיות בטוחים שזה לא ידליק את המלחמה?
הורידו מטרות, בחרו, תראה, עם מי שדיברתי, ודיברתי עם מישהו בחיל האוויר ועם אנשים נוספים, הם אומרים, תקשיב, היו כמה הצעות, היו הרבה יותר קשות והיקף תקיפה יותר גדול ויותר חריף, וגם היו יותר דלילות. בסופו של דבר בחרו ברף הנמוך, אבל לא הכי נמוך שיכול להיות. כלומר, אפשר היה ללכת לכיוונים אחרים, אבל צריכים, באמת צריכים אבל גם למקד את זה לדברים. בסוף, המהלך הטקטי הזה צריך להוביל איזושהי החלטה גדולה יותר. ואני חושב שראש הממשלה בעצם פעל בתוך אילוצים שקבעו לו גם האמריקאים, שקבעו לו את הסף לאיזה כיוונים ללכת. ואני חושב שגם העניין שהוא רוצה להוביל בסופו של דבר למהלך, למצוא את המהלך גם של המסע ומתן עם החטופים וגם לסגור את העניין הזה של רצועת עזה, אז אני חושב שהרבה ברירות לא היו לו בסיטואציה הזאת.
אתה יודע מה עשית עכשיו בגדול?
מה עשיתי?
אמרת, ענית לי כן, רק בהרבה יותר מילים.
אני אבל צריך את הגונים ולהפסיד את כל התמונה, כל ה...
הגינות זה אנחנו.
קוראים לזה פרשן. פרשן.
כן, ולצערי זה גם המקצוע שלי. העיקר שאני מתגולל עליו, כן.
אני מבין שגם בעזה הצליחו לשחרר רקטה לכיוון ראשון לציון אתמול.
היו אפילו ספקולציות שהיא מיועדת לבלומפילד, אבל זה כמובן ספקולציות.
לא, לא, היא נפלה במתחם האלף בראשון לציון, בשטחים הפתוחים של העיר. אני ירדתי לממד, ככה ברמה האישית אני יכול לספר לכם, ושמעתי את הבום שנשמע היטב. אבל הרקטה הזאת בעצם ירו שתי רקטות, וכאשר כוחות של 98, עובדת 98, תמרנו אתמול בח'אן יונס לעת ערב, המחבלים זיהו את התנועה של הכוחות, והם פשוט שיגרו. אחת נפלה בים מול חופי עזה, והשנייה נפלה בחולות ראשון לציון, אפילו לא שיגרו מיירת, כי הבינו שזה הולך לפעול בחולות בשטח הפתוח. כן, יש לחמאס עדיין אלו רקטות, כבר דיברנו על זה בעבר, וברגע שמזהים את כוחות צהל מתקרבים, אז הם לפעמים מנסים לראות, ולשחרר איזשהו טיל כדי לנסות וליצור איזשהו מגע בקטע הזה. אבל צריכים להבין שאתמול גם מיד לאחר השיגור הזה, גם הרקטה הזאת יושמדה, המשגר הזה הושמד, ובכלל הקרבות בעזה נמשכים, וצהל לפחות דיווח על עשרות מחבלים הרוגים רק ביממה האחרונה, גם באזור ח'אן יונס, גם באזור המסדרון. אנחנו ראינו את מה שקרה באזור המסדרון במהלך הימים האחרונים עם מספר החללים שלנו, שעמד על חמישה רק במסדרון ועוד אחד בתמרון.
אגב, במהלך השבוע האחרון נפלו 10 לוחמים, שבוע שלם. אנחנו כבר קצת כאילו קשה להגיד את המילה מתרגלים.
סוף שבוע, סליחה.
לא, לא, אני גדלתי, אתה צודק. אני רגע פתחתי את ה...
ובאמת אנחנו, תראה, אני חושב שדווקא על הסיפור הזה של המסדרון וגם הציר פילדלפי, מעבר לאמרות ולסיסמאות, צריכים להבין שאם אנחנו נכנסים באמת לשרות שם באזור הזה לאורך זמן, ויכול להיות שאנחנו נצטרך לעשות את זה, צריכים להבין שזה מהלך שגם ידרוש מצל אתגרים משמעותיים. וזה אומר להבטח את המסדרון הזה ולהבטח את הצירים האלה לאורך זמן, כי זה בסוף אתה הופך להיות מטרה נייחת בפני אותם אלה שרוצים לפגוע בך, בין אם זה בהנחת מטענים על הצירים, ובין אם זה בירי של תלול מסלול, ואם זה בירי של צליפה, וכל הדברים האלה צריכים לקחת בחשבון, וצריכים להכין גם את הציבור למחירים שאנחנו אולי נדרש לשלם על הסוגיות האלה. כאילו, זה שאנחנו יוצאים עם הכרזות, גם עכשיו המצרים באים ואומרים, אנחנו לא מעוניינים שישראל תציב מוצבי קבע לאורך הציר. לכל דבר יש מחיר, ולכל דבר יש איזשהו מס, וזה לא פותר את הקצינים לעשות את הדבר הכי טוב, כדי לשמור על החיים ועל המשימה. אבל
יש כאן הזה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
הוא דיבר על המחיר שאנחנו צריכים לשלם, והנה אנחנו מול המחיר הזה עכשיו. אומרים ערב, אומרים שלום לנתן צדיקוב.
שלום לך.
נתן הוא אביו של סמל ראשון עמית צדיקוב, זכרונו לברכה, מבית דגן, לוחם צנחנים בגדוד 202, שנפל לפני יומיים בקרב בדרום הרצועה. אז קודם כל, כמובן, תנחומים מעומק הלב, כאן מאיתנו ומכל הציבור.
תודה רבה, תודה.
ספר לנו עליו קצת.
וואו, ילד מדהים. ילד עם חיוך ענק, שכל מקום שהוא היה נכנס אליו, אתה יודע, שאתה מרגיש שהוא נכנס, בוא נאמר ככה, הוא מרים את המקום, ילד עם המון אנרגיות, ילד שבלה את העולם בזמן הקצוב שהוא היה פה, הוא הספיק המון, הוא עשה המון, הוא לא נח לרגע. ילד שידע לסמוך וליהנות במעגל של חברים מכל כיוון, היו לו המון המון חברים.
כן, הוא רצה ללכת לצנחנים עוד בתקופת הלימודים שלו, הוא ידע שזו השאיפה שלו להגיע לשם?
כן, כשאתה יודע, בגיל 16, 16 וחצי, מקבלים את המנילה שלהם, הם עלו עוד לאן הם רוצים, מה שעניין אותו זה רק קרבי, בבחירה הראשונה הייתה צנחנים, ולשם הוא הגיע, אחר מכן הוא אפילו הלך לגיבוש של השייטת, לא, סליחה, של הסיירת, והוא הבין מבין ש, שמספיק לו להיות בחטיבה, אבל הוא לא רוצה יותר מזה. וזהו, אבל זו הייתה שאיפה. ואפשר לומר שלאורך כל הלחימה, מהיום הראשון של המלחמה, הם נמצאים בלחימה, הוא בדיוק סיים את המסלול שלו, של ההכנה. והם בעזה נלחמים כל הזמן, לאורך כל התקופה הזו.
הוא אהב את הצבא, זה עדנה לציפיות שלו, כי הרי יש פעמים שאתה חולם להגיע, אתה מגיע, ואז אתה נתקל במציאות ולא כל כך מרוצה.
לא, לא, הילד הזה מעולם, מעולם, כמה ששאלתי אותו, מעולם לא התלונן שקשה לו, מעולם לא התלונן שרע לו, שלא טוב, שזה לא משהו ציפה, זה לא משהו חשב, מעולם לא שמעתי את זה. התמיד שאלתי אותו, איך אתה, הכל בסדר, אתה מתודר, כן, הכל בסדר, לא עושים פה כלום, בקושי יורים, אתה יודע, הוא כל הזמן ניסה להרגיע אותנו שהכל בסדר ואין שום דבר, והוא לא התלונן, הוא לא בחל על הסיטואציה שהוא נכנס אליה, כי כשהוא התגייס עדיין לא היינו בתקופת מלחמה, והמלחמה נכפתה עלינו לאחר מכן, אבל מעולם, מעולם לא שמעתי ממנו שום תלונה, כן, אבל הוא מילא את התפקיד שלו, אתה יודע, בשליחות.
כשראייתך, אמא שלו הספידה אותו בלוויה, היא דיברה על תחושה כבדה שליוותה אתכם מרגע שהוא נכנס לעזה. זה גם הכביד עליו? גם הוא חשש מזה?
אני אגיד לך, אנחנו ניסינו כמה שפחות להקרין את זה כלפי חוץ. הוא ידע, כמובן, שאנחנו מאוד דואגים, שהורים תמיד, אתה יודע, ברגע שהבן שלך בלוחמה, בתוך שטח של עוין, של לחימה, אז בוודאי הוא מבין שאנחנו יושבים ודואגים, וזה לא רק אשתי, זה כולנו, זה כל בני המשפחה, יש לו עוד שלושה אחים. ופשוט אנחנו בתקופת הלחימה, רק שהתחילה, אז לא היה כל כך קשר איתו. בכניסה הראשונה הוא היה שם שלושה חודשים ברצף, ללא יציאה, ללא טלפונים, לא ידענו מה קורה, בקושי שמענו דרך השלישה שלהם, אתה יודע, שמצבון בסדר וכך וכך. וגם הייתה שם איזו תקרית שנהרגו, הממם שלו נהרג, הממפי שלו נהרג, הסמגד שלו נהרג, והוא גם חובש קרבי מעבר לזה שהוא לוחם, אז הוא גם נאלץ לטפל בהם. הוא חווה הרבה, אבל אנחנו יושבים בבית, לא יודעים מה קורה, וכמו, אתה יודע, כל עם ישראל, אמנם אפילו יותר, כי אנחנו גם הורים ללוחם בתוך עזה, אז לנו היה ממש, אנחנו חיינו בחרדה, חרדה שהתמשכה.
אני מכיר את זה טוב, והוא גם חופל.
כן, הוא דיבר על טיפול בפצועים שיצא לא לקפל?
בוודאי, גם הקצין שלו, הממם שלו, הוא היה על טוויט עוזל, והוא טיפל וגם במפה וגם בסמגז, כי הוא ממש היה באותו מבנה, באותו מתחם שהם היו שם, והוא נאלץ לטפל בהם. הוא עבר בתור בחור צעיר, אתה יודע, שהוא לא, סך הכל עם ילדים, 19-20, לא מוכנים לדברים כאלו, הצבא הכין אותם אמנם, אבל נפשית להתמודד בסיטואציות כאלו, זה ממש לא פשוט. והם הוכיחו לנו שהם מסוגלים, שהם עומדים במטרה, ו...
אתה לא יודע כמה אני מבין מה שאתה אומר. יש לי מקבילה בדיוק רק ב-101 שגם הוא חופל, ואני מסתכל על אמא שלו ואבא שלו שלא ישנו לילה אחד שלם מהשבעה באוקטובר. אני מניח שאתם עברתם אותו דבר עד שהגיעו הקצינים ובישרו לכם שכל הפחדים התממשו.
החרדה היא מהיום הראשון של הלחימה, ברגע איך שפרצה המלחמה בשביל אוקטובר, אז הם קפצו והם היו בהתחלה בקיבוצים ולאחר מכן הם נכנסו. בכל התקופה הזו, מהיום הוא לא פספס יום אחד של לוחמה, הוא כל הזמן היה שם, הם נכנסו 8-9 פעמים, מחזורים, כניסה ויציאה. ואתה יודע, כל צלצול של טלפון בבית, כל צלצול בדלת, כל הודעה שאתה, אנחנו קפצנו ו... זה לא שתגיד אתה סתם אדם חרדתי, אתה פשוט הייתה סיבה לפחד, הייתה
לגמרי.
סיבה וכל דבר הקפיץ אותנו, והחיים לא חיים, אנחנו, הבית לא היה שקט לעולם מהבחינה של דאגה וחרדות שאנחנו חווינו לאורך כל התקופה הזאת.
אני רואה בדברים שאמרתם, אני גם עם זה כל כך מזדהה, החובשים, יש להם גם יותר מחויבות מסתם הלוחמים בפלוגה, כי אם אין חובש בפלוגה, אז הפלוגה חשופה, ולכן הם לא עוזבים. אני רואה שאתם מספרים, גם כשהוא היה חולה, הוא לא היה מוכן לעזוב את החברים שלו, זה מסירות שאי אפשר לתאר אותה.
הוא חלה בקורונה כשהוא היה בפנים, בתוך הרצועה, והוא חלה, הוא סבל מאלרגיות ומאבק ודברים כאלו שכבידו לו על הנשימה, אבל אמרתי לו, עמי, תשמע, אולי, אתה יודע, יש לך סיבה, אתה לא יכול, הוא אומר לי, אבא, אני לא יכול לעזוב את החברים שלי, אני לא יכול לא להיכנס שוב איתם, אין, אני החובש היחיד שם, אני לא יכול לעזוב את המחלקה שלי, את הצוות שלי, אני חייב להיכנס, וזה מה שזה היה, הוא לא חלם, לא חשב, היה לו אפשרות, אבל הוא לא חשב לרגע שהוא יעזוב את החברים והוא יישאר בחוץ והם ייכנסו. הייתה לו מחויבות, הייתה לו שליחות, וזה מה שהוא עשה, בזה הוא האמין.
באמת, בזכות עמית וחבריו, אנחנו יכולים לשבת ולחיות כמעט נורמלי בתוך הגיהנום, בתוך המלחמה.
כן, אסור לשכוח את זה, שיש שם המון חבר'ה, וחבר'ה צעירים כרגע, שכולם אולי בסדיר, וממש מחרפים את נפשם, רק כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות פה. ואני מאוד 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 מקווה שהבן שלי לא נפל סתם בשביל, אתה יודע, שמשהו שיחזור על עצמו לעוד כמה שנים שוב לאותו מצב שהיינו לפני השביל לאוקטובר. אז אני מקווה באמת שיסיימו את העבודה שם, מה שצריך כדי שנוכל לחיות פה במדינה הזו שאנחנו כל כך אוהבים, שנוכל לחיות פה בשקט. כמו שמדינה נורמלית, עם נורמלי אמור לחיות.
כנראה עוד כבר לא יצא לנו להיות עם כל כך נורמלי בטווח הנראה לעין, אבל אני בכל זאת רציתי לשאול גם עוד שאלה עליו. אני מבין שהוא היה צעיר, יש מעליו שלושה אחים שהם שלישייה?
אמת, נכון.
וואו, אז אתם גידלתם שלושה בנים בבת אחת, שזה לא אירוע קל כידוע, ואז בא קטנצ'יק שקראתם לו הדובדבן של הקצפת.
נכון, עמית יש לו שלושה אחים, זה שני אחים ואחות, שם השלישייה, והוא בא בהפתעה כמו שאשתי אמרה, כמו שסיגל אמרה, והוא לא היה מתוכנן, אבל תקשיב, זה האושר והשמחה שלנו בבית, הילד הזה הכניס לנו כל כך הרבה אנרגיות ושמחה, זה ילד שחי את החלום, חי את החיים, מלך העולם קראתי לו. ומה אני אגיד, האחים שלו הגדולים העריצו אותו על מה שהוא. ואני תמיד בלב שלי חשבתי ואמרתי, הילד הזה יגיע רחוק בחיים שלו, כל מה שהוא נוגע, כל מה שהוא עושה, אין, זה אין... תשמע, הרבה הורים אומרים את זה על הילדים שלהם, אבל זה לא קלישה, זה באמת משהו מיוחד. ואנחנו הפסדנו והעולם הפסיד לדעתי.
חד משמעית. נתן צדיקוב, אנחנו מחבקים אותך מכאן. תודה על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה לכם. תודה.
פרסומת אחת.
שלום לכם ולכל המאזינים. מעבר אחד בין קודש לחול.
כן.
אז זה נהיה ראויים להם.
ממש כך.
כן, תגיד, אז המומה היומית, אנחנו נקרא לזה, אתמול היו המודעות נגד ראש השב"כ, והיום הוא אומר בן גביר שכן, מבחינתו אפשר גם להקים בית כנסת בהר הבית. מגיב על זה מיד השר משה ארבל, מגיב על זה ראש הממשלה שאומר שאין פגיעה בסטטוס קוו. יש תחושה שאולי בגלל שיורדים קצת המנדטים חזרה לכיוון נתניהו, שכאילו אין יותר מעצורים ובלמים לראש המפלגה שלך?
תשמעו, אני לא עולה להר הבית מבחינה הלכתית. פעמים שעליתי, מאות הפעמים זה היה על מדים, מתוקף תפקידי בעבר כלוחם במשטרה. אבל אני גם חושב שהרצון שלנו לשייך את כל הצרות שקורות לנו להר הבית הוא שגוי, ואנחנו כאנשים דמוקרטיים, ליברליים, פלורליסטיים, אמורים להגן על חופש הפולחן של כולם. וכן, יש פה פגיעה קשה בחופש הפולחן של היהודים במדינת ישראל. ביהודה מוגמרת. ביחד עם זאת, אינני חלק מכירה, צומת קבלת ההחלטות. אני חק זוטר, פשוט מאופקים, מה לי ולעיתונים ול...
הנה, אתה רואה, יש בלגן, אתה בורח. לא אני זוטר, פתאום אתה מאופקים.
אני פשוט, זה נושא שאני לא מתמודד בו. לא מבין, אני חושב שזה לא נכון בעיניי לומר שמה שקורה בהר הבית הוא זה שמשליך על המזרח התיכון. אם ירצו אותנו, לפני, אחרי...
אתה נשמע קטוע, תזוז טיפה, ימינה.
שמאלה.
ימינה.
שמאלה. הוא יישאר באמצע, אתה מבין הרי, ואז זה ימשיך להיות מקוטע. ככה נראים החיים שלנו.
הלכת שלנו...
לא, 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 חייבתי, תתקשרו אליו שוב בבקשה.
לצד השני.
זה קורה כל הזמן, לא יודע מה יהיה עם הקווים ולא יודע מה יהיה בכלל.
הוויכוח על הר הבית הוא ויכוח, אני בוודאי חושב שליהודים צריכה להיות זכות תפילה מלאה בהר הבית, היא קיימת, רק לא מיישמים אותה, אבל הוויכוח הוא האם לנהוג כמו... כמו גלעד ארדן שהיה שר לביטחון פנים ועשה בשקט, לאט לאט זוחל ולא הצהיר, או שנכון באמת להעמיד דברים ייקוב הדין תהר ולהצהיר על הזכויות האלה כדי שהם יתפרסמו. אני לא יודע להגיד לך בתכלס מה קידם יותר, אבל אין ספק שלאט לאט המצב בהר הבית מבחינת היהודים משתפר. היו שנים שאסור, היו עוצרים אותך אם היית ממלמל משהו.
אני חושב הפוך לגמרי, אני חושב שצריך היה להמשיך ולאכוף את הסטטוס קוו שנקבע ב-67, ואף אחד או אף אחד משמעותי לא חלק עליו אז. יש פה כל בן אדם חמישי בעולם הוא מוסלמי. לא, אמרתי, לא משמעות. מה, ויתרנו על אלמוג כהן? טוב, אז במקום שאני אגיד את הדעה הזו, יגידו אותה עכשיו, אנחנו ננסה לחזור לאלמוג כהן, אני מבקש, כן? יש עוד דרכים. ניצב ודימוס דוד צור, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
דוד?
כן, שלום.
שומע, מפקד מחוז תל אביב במשטרה ועוד כמה דברים בכירים במשטרה, ואנחנו הרגע דיברנו, ניסינו לדבר עם אלמוג כהן, ואריה פה אמר אין שום בעיה, יהודים צריכים להתפלל בהר הבית וכולי וכולי. מה אתה היית אומר אם היית היום מפכ"ל?
צריך לשמור את הסטטוס קוו.
הסטטוס
קוו שנקבע הוא נקבע ואם רוצים לשנות אותו אז צריך לחזור לממשלה, לקבינט, ורק שם אפשר לשנות את הסטטוס קוו. הסטטוס קוו אומר שיהודים יכולים לעלות להר הבית, זה חשש המוגרבים, לא להתפלל, אלא לעשות שם ביקור. אני לא נכנס לך לצד ההלכתי אגב, שגם הוא מעניין. צריך לומר שעם השנים, אני גם הייתי יושב ראש ועדת משנה של הר הבית בכנסת, ואז בדקנו... את כל סידורי העלייה של היהודים להר הבית, הצלחנו לגרום לזה שזה יעשה בצורה יותר אנושית, פחות חודרנית, ויאפשרו להם באמת להיכנס ולצאת בשעות קצת יותר רחבות. ובסוגיה הזאת, אני חושב שבשנים האחרונות, אנחנו רואים הרבה מאוד עלייה להר הבית. הפוך את האירוע הזה עכשיו, בעת הזאת, ברגישות שאנחנו נמצאים בה, כדי לשנות סדרי עולם, בדעתי לא חכם, אבל מעבר לזה, דעתי לא נחשבת. צריך שראש הממשלה יכפה פה משהו. אי אפשר שהוא רק יביע את דעתו כאיזה סוג של מישהו שהוא ביציע. הוא זה שצריך לקרוא לסדר, לשר לביטחון פנים. אגב, לצד שר ביטחון הפנים, ב-91, כתוצאה מאירועים שקשורים להר הבית, הוקם התפקיד הזה, שאז הוא נקרא רמת המבצעי, היום זה המזבק, שאמור לעשות את הערכת המצב, לשקלל ולהביא את השורה התחתונה לשר לביטחון פנים, כדי, בכל מה שקשור לסידורי ההבטחה. וכאן השר הזה לא ממש קונקרטי של מה שצריך לעשות, אלא בהקשרים דווקא אידיאולוגיים שאיתם הוא בא.
ניצב צור, אני הרביתי לעסוק בהר הבית כשהייתי בכנסת לפני כן, אחר כך, ולא הייתה פעם אחת שלא אמרו לי דווקא בעת הזאת, בתקופה הרגישה הזאת. לא הייתה פעם אחת, אני אומר לך, בוודאי 100 פעמים אני לא מגזים, דווקא בתקופה הזאת אסור. אבל אתה אמרת סטטוס קוו. ואני זוכר שר לביטחון פנים אחר, צחי הנגבי, שב-2003, אחרי סטטוס קוו של 3 שנים, שיהודים לא עלו להר, מאוקטובר 2000, הוא אמר שיחזרו לעלות להר. באה המשטרה, באה השבק, אמרו לו, 1,000,000 מוסלמים יצעדו על ירושלים, והוא אמר, אני לא מאמין, תראו לי חומר. לא היה חומר כזה, והוא פתח את השערים, ולא קרה כלום. אולי אנחנו מפחידים את עצמנו?
ואולי לא.
עובדה, הוא פתח, ולא היו... לא באו מיליארד. לך,
נכון, וא' אני מכיר את האירוע הזה, אני גם יכול להגיד לך שכששרון עלה להר הבית והזהירו...
פרצה אינטיפאדה השנייה.
פרצה אינטיפאדה השנייה, אגב, שכנראה הייתה פורצת כך או כך, ודאי. אבל היא הייתה... היה גפור. נכון, זה היה גפור. לכן, אני אגב לא לוקט אפילו עמדה. אני אומר, כל מה שאתה אומר, לגיטימי אולי לדיון. יתכבד ראש הממשלה ויבצע דיון בעניין הזה, בעת הזאת, בעת אחרת, שיקח אחריות. כאן, מי שעושה בעצם צעדים באופן חד בדי, כשמטריע על זה ראש השבק, אז הוא מקבל מודעה בעיתון במימון ציבורי על ידי עוצמה יהודית. איך הדברים האלה מתנהלים? אין פה ניהול. זה מה שאני בא לומר לך.
אגב, גם שר הביטחון גלנט אמר היום שבן גביר פשוט פוגע בביטחון המדינה, וזה לא רק האינטיפאדה שפרצה, אבל אנחנו לא יודעים איך ומתי הייתה פורצת. העובדה היא שהגיהנום, שערי הגיהנום נפתחו עם העלייה של שרון להר הבית, וזה היה הטריגר. זה כל הידידות, ויש לנו לא מעט במזרח התיכון. אם תלך לאמירויות, אם תדבר עם הסעודים, אם תדבר עם הבחריינים שיש להם שם בסיס של הצי השישי, עם כל, עם אם כולם יגידו לך, תעשו מה שאתם רוצים, רק תעזבו את הר הבית. תשמרו על הסטטוס קוו בהר הבית, כי זה גם הבייס שלהם.
כלומר, אפשר לספח את הביקה היום. אין בעיה, רק לא לגבור בהר הבית.
אריה, אם אתה נכנס איתי למסע ומתן, אני אזרום איתך על סיפוח הביקה, אני מת על הביקה.
לא, השאלה הבחרינים שאלתי, לא, לא.
לא, בינינו, בקטע של הפרגע, אני רוצה להיות לו דודו, בקטע של הפלסטינים, הם אומרים, זה לא מעניין אותנו, מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית, הר הבית זה אנחנו, זה הציבור שלנו, אותנו יפילו, ולכן קטעתי אותך. אתה יודע מה, בוא נחרוג רגע מהמנדט שלנו, מה אתה חושב על המפכ"ל החדש, ובכלל על מה שקורה במשטרה שהולכת ונראית, לפחות לדעתי, יותר ויותר כמו מיליציה פרטית?
כן, נתחיל מדני. אני מכיר את דני, הייתי מפקד שלו, הוא היה אצלי בשורת תפקידים במחוז תל אביב, הוא שוטר מקצועי, עושים לו עוול במידה רבה, במובן הזה, איך לומר, הממנה הוא לא בדיוק, הממנה אולי הוא פסול, אבל הממונה הוא בהחלט ראוי. כי דני הוא קצין, הוא שוטר מקצועי. בודקים אותו בפריזמה הזאת של המחאה בקיסריה וכן הלאה כמפקד מחוז. זה די שטחי. האיש הזה הוא איש, בוא נאמר, שעשה שורה ארוכה מאוד של תפקידים. נכון, היה מוצב, אם הוא היה קצת יותר זמן מוצב, הוא קודם יחסית.
הוא ניצב די טרי, לא?
נכון, הוא הכי צעיר, הוא פחות משנה אפילו, אבל הוא כן קודם לניצב יחסית מאוחר. זאת אומרת, יש מאחוריו קילומטראז' רציני מאוד ו... האיש הוא לא, בוא נאמר, זה לא מינוי מופרך, לכן אני חושב שצריך לגבות אותו, לתת לו לרכת הדרך. בקלישאה המוכרת, הצלחה שלו זה הצלחה של כולנו, כי באמת אתה צודק, משטרת ישראל היום סובלת מחוסר אמון ציבורי ובצדק, כי היא נתפסת כמשטרה מאוד מזוהה, פוליטית. יטיב השר אם יתעסק בסיכום של המשטרה ולא במצב שבו המשטרה הופכת להיות משטרה, אמרת מיליציה, אני לא אוהב להשתמש במשפט הזה, בצורה הזאת, כי יש שוטרים מצוינים, ואני מזכיר לך שבשביעי באוקטובר, משטרת ישראל חסמה בגופה את גלישת האירועים.
חד משמעית, והיה לה 70% אמון ציבורי, וירדה ל-30 היום, בגלל ההתנהלות הזו, ואתה יודע מה? עודדת אותי קצת, אני יודע על דני לוי, וחושב על הדברים אחרים, בעיקר על מה שהוא עשה סביב קיסריה, אבל הלוואי שאתה צודק, הלוואי, אני מתפלל בכל ליבי. ארי, יש לך שאלה ציום?
כן, אמרת שתפקידו של השר הוא לתקן את המשטרה בשלב הזה. איך מותר לשר לתקן את המשטרה בלי שישימו אותו שהוא קובע למדיניות או מתערב?
לא, מדיניות הוא צריך לקבוע.
לא, מדיניות אין שום בעיה, הוא יכול לקבוע מדיניות.
מבצעית, הוא לא יכול להתערב.
הוא לא יכול גם בהפעלת הכוח להתערב, ואני אגיד לך יותר מזה, לאפשר למפכ"ל ללכת איתו במינויים, כי בסוף הוא צריך לעבוד איתם. זה מינויים מקצועיים, נכון, אם הוא רואה שיש פה איזה באופן בוטה מינויים שהם מינויים מטעם או מינויי מקורבים, אז בוודאי שיש לו סיי. לכן המפכ"ל הזה יכול בהחלט לתקן. התחנות מרוקנות מכוח אדם. תחשוב את היום יום, אתה נכנס לתחנה היום, אתה רוצה שיטפלו בתלונות בגניבות, באלימות וכן הלאה. היום המשטרה היא כל כך חלשה ברמת התחנות, יש 200 קצינים שלא מאוישים מרמות מפקדי מחוזות עד מרחבים ותחנות, שלא לא מונו בגלל המלחמות שהיו בין המפכ"ל הקודם לבין השר הנוכחי. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מרחב פעולה שצריך לאפשר למפכ"ל לעבוד. הוא מינה אותו, הוא סומך עליו, תן לו לעבוד.
ניצב בדימוס דוד צור, תודה.
תודה רבה.
בוא נראה אם אפשר לדבר עכשיו עם חבר כנסת אלמוג כהן, אתה איתנו? אלמוג?
שלום.
לא, לדעתי זה לא יזרום, אבל בוא ננסה. איפה היינו, אתה זוכר?
היינו בהר הבית.
חבר'ה, אמרתי לכם, טוב, תנסו איכשהו לייצר איזה קו סלולרי שאפשר דרכו יהיה לדבר עם אלמוג כהן, ואם לא אז לווייני, ואם לא אריה, האם אתה גם בעידן הזה של השני גביעי אשל?
כן, 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 רק החוט צריך להיות דק ומתוח היטב.
הזכרת לי את זה, ואני רוצה להגיד לך ש... לא מן הנמנע שאנחנו חוזרים בקרוב, בתרחיש העלתה והחשמל והקווים הסלולריים, לא שכל הדברים האלה לא התרחקו מאיתנו קצת.
זאת באמת, בינינו, זאת התשובה לסייבר. הם לא יתפסו את החוט הזה.
בדיוק.
את החוט לא יאזינו לו.
טוב, פרסומות ונחזור.
שלום לך.
שלום לכם ולכל המאזינים, שוב.
הוא רק כמו חדש. אז אומר שר הביטחון שבן גביר פוגע בביטחון ישראל, אומרים מומחים, קציני משטרה, ראש הממשלה, ואתם בשלכם.
הר הבית.
הר הבית.
תשמעו, אני שוב, אני אינני עולה להר הבית, אבל לא ולשים את כל יאבנו, את כל ביטחון ישראל, על הר הבית. לתאמין זה טעות. לפני, שגם לפני, וגם בשביעי באוקטובר, לא הייתה עלייה להר הבית. ויהודים נשחטו, ואזרחי מדינת ישראל נשחטו, מוסלמים, ודרוזים, ונוצרים, זה לא משנה. בסוף האויב הוא אותו אויב, והים הוא אותו ים, והוא ישחט אתנו ואת הילדים שלנו, עם הר הבית, ובלי הר הבית. אני חושב שזה לא קטליזטור.
אני בוודאי חושב שצריך לעלות להר הבית, אבל הטענה היא, ערביי ישראל למשל, הם מאוד שקטים בעשרת החודשים האחרונים. השאלה אם הם לא התעוררו על רקע הסתה בגלל הר הבית.
בסוף יש ארגונים שמהבוקר עד לפנות בוקר עסוקים בלהסית את אזרחי מדינת ישראל, המוסלמים, הערבים, כנגד המדינה, עיין ערך רעי צהל.
אז למה צריך לעזור להם?
לא צריך לעזור, אבל אני פשוט אומר שלשים את כל התפיסה הביטחונית על הר הבית, כל הצ'יפים מה שנקרא על אותו פר, לטעמי זה טעות. זה מה שאני חושב.
פשוט יש סטטוס קוו שקבעו ומומחים, לא, אתה יודע מה, אבל מיצינו את זה. תגיד, אני רואה שאתה גם אתה משתלח.
רגע, מה עם חופש פולחן?
אין, יש סטטוס קוו בהר הבית שבו ישראלים עולים, אבל יהודים, סליחה, עולים, אבל לא מתפללים, זה מ-67. למה לשנות את זה?
קדוש זה חופש הפולחן, לא הסטטוס קוו.
פגיעה בחופש הפולחן, זה יותר גרוע מפגיעה בחופש.
אתה רוצה לשנות את הסטטוס קוו, כמו שאמר ניצב צור, תכנס את הממשלה, את הקבינט, שמע את הסקירות ביטחוניות ותחליט, אבל זה לא קרה.
שוב, אני לא נכנס לעניין הזה, אני אומר שבסוף לשים את כל יעבנו על הנושא של הר הבית ולומר שרק הר הבית. לא, זה פשוט לא נכון לדעתי.
לא נשים, בעולם מתוקן אתה אומר ראש השבק רונן בר היה מתפטר כבר בשביעי באוקטובר בשעה 9 בבוקר. מה עם האחריות של הדרג המדיני? הם לא ראש ממשלה ושר לביטחון לאומי שבתקופתו הביטחון הלאומי קרס והתפורר, לא אחראים? רק בעלי התפקידים?
אני דיברתי כאשר נשאלתי ברעיון שאותו סוטטת כרגע, נשאלתי לגבי השביעי באוקטובר. היום של השביעי באוקטובר הוא כישלון צבאי מודיעיני מלא מלא, כאשר ראשי המערכות שעלו לוועידה במהלך הלילה קיבלו אינדיקציות, תחשים, צימים, לא הרשו להתקרב לגדר, ביצעו פעולות אופרטיביות, העבירו כוח תקיר של 17 לוחמים למותו, צמצמו זיק, ביקשו לצמצם מפקרים, לא התקנו את הדרג המדיני. מי שלא התקן בלילה, לא יכול לבוא בטענות על מה שקרה ביום, אני לא רוצה להבין מה הטענה פה.
לא, הטענות הן על מה שהיה הרבה קודם.
אתה מכיר אותי מצוין.
אלמוג, הטענות על הדרג המדיני...
אני הראשון ששם אותם על הגריל.
נכון, אבל הטענות לדרג המדיני זה על כל החודשים והשנים שלפני השבעה באוקטובר.
זה משהו אחר. זה מבחינה אסטרטגית. לפני השביעי באוקטובר, כשאני פתחתי לשכה בסדרות, וגיחכו עליי ואמרו שאני עזוי ומשיחיסט, ואתם צודקים, אני התרעתי על זה כבר אז, אבל גם החלופות שמתאים לציבור, בצורת נפתלי בנט, שאומר, הכנסתי 20,000 פועלים, שאנחנו הרגנו את הנוכבות באופקים, זיקינו את הגופות שלהם. היה להם בווסטים מפות, עם נקודות ציון, ברמה הכי גבוהה שיש, היו בתי כנסת, איפה יש יותר קהל.
אלמוג, אני לא רוצה להרוס לך את התזה.
איפה כל המידע הזה?
אני לא רוצה להרוס לך את התזה. ראשי מערכת הביטחון, ההבדל בינם לבינכם, שהם קיבלו אחריות והודו בכישלון.
מה, רגע, אתה אדם הגון. רגע. מה זה קיבלו אחריות? אבל הם ממשיכים לעבוד.
כן, אבל מצד שני, הממשלה שאתה יושב בקואליציה שלה, שבוע לפני הטבח, העלתה את מספר הפועלים הפלסטינים מחוץ לעזה, העלתה את הכסף הקטרי, והעלתה את טווח הדאי, כל כדי להרגיע את סינואר, ואותה ממשלה גם, היה לה את הקונספציה של חמאס הוא נכס, וברחה מכל עימות איתו, ואלה לא אחראים? רק אלה שמופקדים על הלחימה עצמה אחראים? אז אני אולי אדם הגון, אבל אתה לא.
שנייה, אני הולך איתך.
אתה לא הולך איתי.
אין בעיה, שנייה. שנייה, אבל כאשר אתה אומר לי, הם קיבלו אחריות. מה זה קיבלו אחריות? הם אפילו לא הודיעו, אתה יודע מה? אל תודיעו לדרג המדיני. תסתירו ביודעין את המידע הקריטי הזה מהדרג המדיני. לא הודעתם אפילו לחטיבה.
בוא אני אגלה לך, אלמוג.
יחפים, לחיילים שלי לא
מגיע למוקד עליו. המידע שאתה מדבר עליו, אם תשב פעם עם ראש השבק, או עם הרמטכ"ל, או עם אנשיהם, אתה תבין שבסביבות 20 פעם בשנה, יש התראות בלבל הזה. ואתה לא מעיר את ראש הממשלה אף פעם מהפעמים הללו. אתה חושב, הם טעו בגדול, הם טעו בענק, הם חשבו שיכול להיות במקסימום פיגוע, ועל זה לא מעירים ראש הממשלה.
לא, הם חשבו שיש דאפה של השתלטות לשתי יישובים, הנה אני אספר לך.
פיגוע, בוא, נקרא לזה פיגוע.
פיגוע של התנדות אז... לשתי יישובים, כן, אני צריך אז... 200 לוחמים. 200 צפונה ברמת ימם, לוטר אלעד, לוטר צהלי וימאס וכו'. על מה לקחת 17 לוחמים? בואו תסבירו.
היו באוגדה הרבה יותר מ-200 לוחמים, אבל מצינו.
לא, מודים לך. זה לוחמים שמוכשרים לטפל באירוע כזה.
גולני לדעתי מוכשרים וגם נחל וגם טנקים בסדר, מצינו, אלמוג כהן לפחות הצלחנו לדבר איתך, זה גם הישג
תודה רבה תודה רבה
משה פוזיילב איתנו?
כן, אני איתכם, ערב טוב
לשעבר ראש אגף וחבר מטה השבק וגם אחד שמכיר מצוין את יחיא סנואר, ואם תרצה בסוף השיחה להגיב אם יש לך דעה לגבי השיחה שלנו עם אלמוג כהן, אבל אנחנו מעלים אותך כמנהיג חמאס, סנואר על פי דיווח בדיילי אקספרס הבריטי, מיצה את התקופה במנהרות, מסתתר בעזה בין הפלסטינים כשהוא מחופש לאישה. זה אפשרי בכלל?
זה אפשרי וזה גם מאוד הגיוני. אתה יכול לדבר עם כל מי שעבר במנהרות, גם המנהרות דלוקס שם זה לא מקום להיות בו בחודשים האלה של השנה ולאורך כל כך הרבה זמן, וכמו שאנחנו מגלים שחלק גדול מהחטופים שלנו נמצאים מחוץ למנהרות, במשפחות, בחוץ, כמו שאנחנו מגלים שחטופים הועברו מאזור צפון הרצועה לאזור המרכז והדרום על הקרקע ולא מתחת לפני הקרקע, אנחנו צריכים להבין שגם שהכל נמצא על הרצפה, בסוף הכל על הארץ. היה לי פעם מישהו שלימד אותי לעשות אינבסטיגציה. זה היה לפני הרבה שנים כשהייתי עוד במשטרה. הוא אמר לי, אתה תגיע לזירות עבירה, שאתה תראה פשעים מתוחכמים וכולם יתחילו להסביר לך איך ירדו מהליקופטר. אז תמיד תזכור שבני אדם הולכים על הארץ. הכל נמצא על הקרקע. אל תחפשו מתחת לאדמה ומעל האדמה, תחשוב מה קורה לבן אדם הסביר. עכשיו אנחנו גם ראינו את יחיא סנואר, עם כל האגדות שהוא מסתובב עם חטופים סביבו, הרי יש צילומים שלו, והוא נראה די לבד, עם אשתו, עם השומר ראש שלו ועם הילד הקטן שלו, ואני מניח שיש היגיון מאחורי זה, שהוא כבר לא נמצא מתחת לקרקע.
תגיד, אצלו בבייס, זה לא מעליב שהוא מתחפש לאישה?
לא, תשמע, בסוף צריך לזכור, בבייס שם הוא לוחם. אני פגשתי הרבה מאוד אנשים שהיו מחבלים אכזריים ברמה שלו. טוב, ברמה שלו זה כבר קשה להגיע, אבל ברמה גבוהה, בוא נאמר ככה, וכדי לשרוד אתה מתחפש לאישה, וזה בסדר גמור.
לא, ארי הוא גזען, כי הוא לא יגיד את זה על אהוד ברק באביב נעורים, ועל כל החבורה שם, אחת בלונדינית, אחת הרמונית, אבל על הערבי הוא יגיד את זה.
המטרה היא בסוף לשרוד, וזה מה שהוא עסוק בו. הוא עסוק בו בלשרוד, ואחד הדברים שהוא עושה, זה לרכז אליו את כל, את כל היכולות. וזה לדעתי גם מה שיפיל אותו בסופו של דבר.
זהו, זו הייתה השאלה הבאה שלי, עם העובדה שהוא כנראה, אולי בחוץ, לא מקרבת את קיצו, כי בסוף בסוף כשאתה בחוץ, מישהו בסוף ילחש למישהו, שילחש למישהו, שילחש לשבק.
תראה, אני מניח שזה יקרה, אבל זה לא רק קורה בגלל זה. תראה, בסוף הבן אדם הוא מאוד מאוד ריכוזי. הוא, הוא גם, הוא, יש בו מאפיינים מגלומנים וגם נרקיסיסטים. אנשים לא אהבו לשבת איתו בתא בכלא. לא היו לו חברים שרבו לשבת איתו בתא, אוקיי? והוא מאוד מאוד ריכוזי. הוא לא סומך על אף אחד, ובגלל זה הוא לא נתן שאף אחד יחליף את הניע, אלא הוא בעצמו. אבל זה ייצור לו הרי בעיה, הרי בסוף אתה צריך לחלק את הקשב שלך, ואתה צריך לחלק את המשאבים שלך, ואתה צריך גם לנהל מסע ומתן, אז אתה צריך לעשות את זה לא כשאתה נעלם, אתה צריך לקבל החלטות יומיומיות, וזה כנראה חלק מהדברים שגורמים לו לצאת לקחת אוויר למעלה, צריך לחכות לרגע הנכון, שיהיה הצלף הנכון במקום הנכון לשחרר לו את הכדור.
משה פוזיילוב, אמן, תודה.
תודה רבה,
תודה רבה לכם, ביי.
פרסומות. יושב ראש לשכת עורכי הדין, עורך דין עמית בכר, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
אז יש הוצאת פשרה של שר המשפטים יריב לוין, בגלל שיש דיון בבגץ, בגץ עוד יכול לאכוף עליו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים ולבחור נשיא לעליון, ואין לו שם רוב, אז הפשרה שהוא מציע זה שאלרון יהיה עכשיו שנה, שופט, סליחה, נשיא העליון, אחריו עמית, שגם ככה הוא על פי הסניוריטי, ובינתיים יבחרו שלושה שופטים, אחד ליברל, אחד שמרן, אחד לא חשוב. מה אתה אומר?
זאת לא הצעת פשרה. זאת הייתה עמדת השר מלכתחילה, וידע שלדעתי בלתי מקובלת בשום פנים ואופן, ולמיטב ידיעתי, אני גם לא מקובלת על רוב מרבית חברי הוועדה לבחירת שופטים, ואם היה שהביאה מלכתחילה את הצורך בבגץ, ומדוע? מכיוון שהשר למעשה שלא מסכים לנשיא המסתמן, שהוא השופט יצחק עמית, אמר עד שאין את המועמד שאני רוצה, אז אני לא אכנס פשוט את הוועדה. הדבר הזה לדעתנו הוא בלתי חוקי. וגם לדעת עותרים, ולכן הוגשה עתירה.
בלתי חוקי או בניגוד לנוהג? סניוריטי זה לא חוק.
לא, רגע, נפריד את... יש פה בלבול. יכול להיות שיכנסו את הוועדה, ולא יבחר מישהו לפי שיטת הסניוריטי. אגב, השופט אלרון הגיש את מועמדותו, כך שמעצם העובדה שיהיו בחירות, או שני מועמדים, זה כבר למעשה נגד שיטת הסניוריטי.
אבל יש לי שאלה הרבה יותר חשובה.
אבל הרוב בוועדה, אבל אין הסכמה, אז הרוב בוועדה צריך לבחור, כך או אחרת חייבים שיהיה נשיא, אז יש כאן בלבול.
זאת אומרת, אתה לא אומר לא בלתי חוקי בגלל הסניוריטי, אלא כי פשוט צריך לבחור.
אוקיי, אבל יש לי שאלה, יש לי שאלה, את זה...
רק, תעמי השר לא יכול לומר... אני, עד שאין מועמד ש...
עד שאין לי רוב, אני לא בוחר.
אני זוכר את ציפי לבני, שרת משפטים, לא מכנסת שנה את הוועדה בגלל חילוקי דעות, אבל תשמע.
כן, אבל זה לא היה נשיא העליון, אריה.
אתה צודק, אריה, אתה צודק.
שאלה אחרת, שאלה אחרת.
הדבר הזה עכשיו עומד אבל לבחירה, כי יש כאן לא רק שופט אחד מבין 15, כמו שהיה אז, אלא נשיא, והעובדה שצריך שיהיה נשיא. צורך בקיום לזה נשיא, בית משפט לא יכול
להתנהל
לנשיא
קבוע.
תן לו לשאול את השאלה כבר.
איך בית המשפט העליון יכול לדון בשאלה שנוגעת לגופו? הלא זה ניגוד עניינים קלאסי, למה הוא לא פוסל את עצמו?
לטעמי
בחרף,
טענה שהיא
לא... שמה יהיה...
אלמוג כהן.
הפרונים האלה. איפה אלמוג כהן שצריך אותו? רגע, עמית, תעצור. תעצור, תעצור רגע, שנייה. תזוז איזה 5 מטר. אנחנו מאוד רוצים לשמוע את התשובה שלך. תנסה עכשיו.
אתה יותר טוב?
כן.
בסוף יש מחלוקת כאן. האם השר יכול או לא יכול להגיד, אני המחליט הבלעדי. ובחברה מתוקנת, כשאין בסוף, מי ישפוט את השופטים, תמיד יש טענה שהיא טענה, בסופו של דבר, אין הסכמות וצריך להביא את להכרעה. שלושת השופטים שנותנים את ההכרעה, לא יושבים בוועדה לבחירת שופטים. הוועדה יושבים בשופטים, יושבים בנציגי כנסת וממשלה, ונציגי לשכת עורכי הדין. אין, העובדה שמגיעים להכרעה, היא לא, זה כמו שתאמר, תשמע, גם שופטים משלמים מיסים, אתם לא יכולים לקבל החלטות על שאלות שקרוניות ממיסים.
לא, זה כבר נקבע אלף פעם, אתה יודע שזה לא זה. כמו שחבר כנסת יכול לדון גם בעניין קיבוצים, הוא חבר קיבוץ, אבל פה זה ניגוד עניינים, בין בנו של ניגוד עניינים.
אבל זאת בדיוק המצב שלוקח אותה לצערי הרב שר לוין, להפוך את סדרי החברה. הרי בסופו של דבר יש ועדה,
התרגלנו לניגוד עניינים,
אבל מלכתחילה, אבל הרכב קבוע בחוק שיש בו שלושה שופטים, לכאורה תשאל הרי למה בכלל ששופטים יבחרו שופטים.
נכון, אני שאלתי את זה מזמן לפניך,
והתשובה היא שוב, אבל מה לעשות, אבל כשהשר לא מכנס והשר אומר אני קובע שהוועדות לא תפעל למעשה בעניין של נשיא בית משפט העליון, אז מישהו, מי אתה מציע שיעשה את זה? מי נמנה בורר מי? השר בן גביר, בורר מהעולם התחתון, שופט כדורגל, מי יכול להכריע בשאלה הזאת? שאלה מפלגת את החברה, זה ברור. היא שאלה שהבעיה, זה מי שהביא אותנו למצב הזה של סכסוך בתוך החברה, של התפרקות מהיסודות הבסיסיים, מבינוי של נשיא בית משפט. אגב, היתרון של, למה אנחנו צריכים בשיטת הסניוריטי? שיטה לא מושלמת, כי בסוף היא שיטה שהיא אומרת, אני לא בוחרת לי חורה אם היינו עושים איזה ועדת איתור או מכרז, או בוחרים קריטריון מי השופט הכי מוצלח, או מי המנהל הכי טוב.
כן,
לא,
אבל
לא בוחרים עמית, לפי ותק.
אבל לא רק זה, אבל מכיוון שהערך הכי חשוב, שנייה, מכיוון שהערך הכי חשוב במשפט, לפחות לדעתי, ואני משפטן זוטר, זה היותם של השופטים לא תלויים. לכן שיטת הסניוריטי נותנת לזה מענה, ויכול להיות שזה גורם פה ושם לפשרות לגבי האיכות, לא תמיד.
אבל אתה יודע שמחליטים 10 שנים קודם, כי יודעים שפלוני עלול להיות נשיא, אז לא יכניסו אותו בכלל.
אבל זה נגמר, אחרי שהילד שקד שינתה את הרכב העליון, והשופט, הנשיא הבא, ארי, על פי הסניוריטי, אחרי עמית, הוא חביבי ואהובי השופט סולברג, שהוא בכלל איש ימין מתנחל לשמר, ואני מאוד מחזיק ממנו, ולכן לא צריך לתקן מה שלא כל כך מקולקל.
תרשי לקחת את זה מכאן. אילו בממשלה תהיה ממשלה שהרוב בה יהיה שמאל, כן, נניח, כן, והם יגידו לא מתאים לנו שאדם שהוא תושב ההתנחלות יהיה, אני גם מתנגד לזה, אני חושב שאנחנו
הם יפסלו אותו, הם רק לא יגידו.
אסור שנשיא העליון ישאל את עצמו מי הממנים חושבים עליי, ולפי זה אני אתאים את ההחלטות שלי. תראה מה קורה במשטרה, תראה איזה חוסר אמון, איזה חוסר אמון. יש מוסכמה חברתית שהמשטרה פשטה רגל, ראש השב"כ אמר אין משטרה.
יש גם מוסכמה כזאת לצערי ביחס לבית המשפט העליון, רבים עמדו את האמון.
אם נצמד לעובדות, לעליון יש את החוץ מצהל, את האמון הכי גבוה עדיין בפער מהכנסת, התקשורת, המשטרה, הממשלה, אבל אנחנו עובדים על לרסק את זה. נגמר הזמן, עמית בכר, תודה רבה. עורכים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראי על שידור שקד וולפין, עורכי הדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, גיא רביב ואחי אדלוק, אחינו ספורטים פרימו וצביקה שרף. רק יום שני היום, אנחנו בקושי התחלנו. שלום, תודה, להתראות מחר.
אבל יש עוד הרבה השבוע.
כן, ועוד יהיה.
מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו וצביקה שרף.
ועכשיו טיפ לעסקים.
בעלי חברות, דווקא בתקופה של אי-ודאות, כדאי לגוון את מקורות המימון ולהגדיל את הנזילות בעסק. כך תסייעו לעסק לשמור על יציבות כלכלית.
טיפ לעסקים. בחסות
הפניקס גמא. מחפש פתרונות אשראי לעסק? הפניקס גמא, הבית הנכון לאשראי עסקי שלך. כוכבית 3458. נותן אשראי גם הניהול וסליקה בעם. אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לחיתום ולתנאי החברה.
103 אוהדים אמיתיים בחיים לא יחליפו קבוצה, אבל להחליף לאפליקציית ספורט טובה יותר? וואלה, למה לא? הגיע הזמן להחליף לוואלה ספורט, אפליקציית הספורט הכי חדשנית שיש. היחידה עם תקצירי וידאו בזמן משחק של ליגת העל והליגות המובילות בעולם. וואלה ספורט, האפליקציה של האוהדים. החליפו עכשיו.
הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אנחנו באפליקציית יישומון חמל ממשיכים להתקן אתכם ראשונים, כל הזמן, בכל מה שקורה. כשמשהו קורה, פותחים חמל. הורידו עכשיו.
מי שמכיר אותי מקרוב, ידע שיש הבדל גדול בין איך שאני נראה מבחוץ ומי שאני מבפנים. בפנים אני יותר של סלון אופן ספייס, אבן טבעית, עץ. בחוץ אני יותר של לבן נקי כזה. אתם יודעים, ריהוט גן קלאסי.
בואו תגלו גם אתם מי אתם מבחוץ ומבפנים. דן דיזיין סנטר, מרכז העיצוב של ישראל. לכי 2, בני ברק.
אוי, אני לא מאמין. לא קבענו תור להנפקת תעודת זהות ודרכון.
צא מהשוק. היום מנפיקים מרחוק.
מה?
כן, דרך אתר רשות האוכלוסין וההגירה. אם יש לכם תעודת זהות או דרכון ביומטרי, טביעת אצבע שמורה במערכת, אתם בני יותר מ-18, ואתם בארץ בזמן הגשת הבקשה, פשוט ייכנסו לאתר והנפיקו תעודת זהות או דרכון ביומטריים בלי לעמוד בתור.
אני בשוק.
אז תנפיק מרחוק. פרטים באתר רשות האוכלוסין וההגירה.
תתדלק לי בבקשה מיכל מלא, ואם אפשר גם כרטיס טיסה.
מתדלקים בסונול בתחנות המשתתפות ב-150 שקלים ויותר בכרטיס אשראי פלייקארד, צוברים פי 2 נקודות.